BGU Radio. התוכנית רפואה שלמה היא תוכנית מקצועית לאנשי רפואה. היא נוצרה למטרות העשרת ידע ואינה מהווה המלצה רפואית כלפי אדם פרטי. אם יש לכם בעיה רפואית, פנו לרופא או רופאת המשפחה שלכם. הם יודעים הכי טוב מה טוב בשבילכם.
היי, זה גיל. כשהתחלנו להקליט את הפרק הבא, חשבנו שהשיחה תארך לא יותר מ-45 דקות. מפה לשם השיחה נמשכה כמעט שעה וחצי. לכן החלטנו לפצל את הפרק לשני חלקים, עכשיו אתם מקשיבים לחלק הראשון, במקביל אנחנו שחררנו גם את החלק השני. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להקריא לכם קטע ממקור שחלקכם יגידו שהוא קצת מיושן, שהוא לא התעדכן הרבה זמן. חלקכם יגידו שהוא רלוונטי כמו תמיד. ככה זה הולך. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור. אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעת הוא. וראה הוא הכהן ותימה אותו. ואם בהרת לבנה הוא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושיערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע 7 ימים. ויקרא פרק ג' פסוקים א' עד ד'. מה ששמעתם עכשיו זה אחת העדויות הראשוניות למדיניות בריאות ציבור מסודרת ומאורגנת בקהילה. יש אדם, פרט מן הקהילה עם מחלה, תסמינים, מביאים אותו לפני איש מקצוע, במקרה המדובר אהרון הכהן, מעריך את התסמינים, עובר על הקריטריונים וקובע. האם יש כאן הבחנה ברורה של צרעת, ובהתאם צריך לבודד לחלוטין את אותו אדם מהקהילה האנושית, או שהתסמינים לא כל כך ברורים, ואין הבחנה מסודרת, ולכן יש מקום להסגר, תקופה מוגדרת של 7 ימים שאותו אדם יבודד מהחברה האנושית, ואחרי 7 ימים יחזרו לבדוק האם השתנו התסמינים, האם פתאום אפשר כן לענות לקריטריונים של הבחנה של צרעת, ובהתאם לשלוח את אותו אדם לבידוד מתמיד. כפי שהבנתם, היום אנחנו הולכים לדבר על מדיניות בריאות ציבור עתיקת יומין, ההסגר, הבידוד, ומה המשמעות של הבידוד עבורנו רופאי המשפחה. אז יאללה, בואו נתחיל.
גיל,
מה העניינים? שומעים אותך טוב שם מעבר לצד השני של הזום. תשמע, זה הולך לשמה קצת קלישה, אבל אנחנו באמת חיים בתקופה היסטורית. אני לא חושב שהעלינו על דעתנו לפני חודשיים, אחרי שהקלטנו את פרק הקורונה, שנמצא את עצמנו מסוגרים בבתים.
זה ממש כמו שאתה אומר, זה כמו לראות סרט של מדע בדיוני בעברית, בהילוך איתי, ולהיות ניצבים במשחק.
לגמרי, לגמרי. אני יושב בבית מבודד, מתחבא מהילדים בממד, אני מקווה שלא תשמעו אותם יותר מדי ברקע, גם אני יושב בבית שלו, והחלטנו למרות הכל לנסות להקליט תוכנית. אני דוקטור גיל רובינשטיין, מתמחה ברפואת משפחה שנה שלישית, איתי שותפי לחיים דוקטור מני אמרן, גם הוא מתמחה ברפואת משפחה בשנה השלישית.
גיל, יש לי ככה בימים האחרונים התחבטויות לגבי דילמות אתיות שקשורות לקורונה, שנשתף לך.
זה בסדר עם זה שכל המאזינים גם ישמעו.
כן, זה לא דילמה ספציפית שלי, של חבר.
כן.
של חבר, כמו שאומרים. משקיע המון המון אנרגיה בזה שההורים נמצאים בבידוד, ואי אפשר להביא את הנכדים אליהם. בטח מוכר גם אצלך. ויש איזה דילמות אתיות לגבי אפשרות של בין להביא את הילדים להורים ובככה לזרז את הירושה, לבין, לא להביא את הילדים להורים ולהיות מנושלים הירושה.
כן.
אז דילמה מאוד בעייתית.
אכן, אכן. עוד אחד מהאתגרים הרבים שהתקופה הזאת מציגה בפנינו. תשמע, הצורך להתבודד בתקופה הזאת הוא מאתגר ומשנה את כל מרקם החיים שלנו. פתאום הצורה שבה אנו באים במגע עם המשפחה, עם החברים, עם העמיתים, הכל השתנה, הכל הצטמק למסך טלפון קטן. חלק אומרים שהחברה האנושית כבר השתנתה ולא תחזור להיות מה שהייתה בעבר, אבל לדעתי, כמו כל פעם שאדם בחיים מגלה שלקחו ממנו משהו, רק אז הוא מבין כמה שזה חשוב. וכולנו דווקא נקפיד על הקשר האנושי הגשמי האמיתי יותר ממה שהיה בעבר, אבל כל זה כמובן אחרי שהמגפה תחלוף. מה אתה חושב?
שהכל ייגמר.
בהנחה שהכל ייגמר. כדי לדבר על חוויית הבידוד והתוצאות שלה והמשמעות שלה עבורנו כרופא משפחה, הזמנו היום שני דוברים, רבי ניסיון, בין אם זה ניסיון מקצועי, בין אם זה ניסיון אישי, דוקטור טלי סמסון, שלום טלי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ודוקטור אילן יהושע, שלום אילן.
בוקר, צהריים טובים.
בוקר, כבר צהריים, האמת, נכון. כל אחד במקומו שלו, אנחנו מדברים דרך שיחת זום, לכן אני מצטער על אם איכות הכל לא תהיה הכי טובה, זה הכי טוב שיש לנו כרגע. בני, אני אספר לך קצת על דוקטור טלי סמסון. היא עובדת סוציאלית, עשתה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת בן גוריון. חלק עיקרי בחיים המקצועיים שלה הקדישה להתמודדות של חולים עם מחלות חשוכות מרפא, אובדנים ושכול, וגם תמיכה בכל בני המשפחה שמקיפים את אותם חולים. היא בוגרת מספר הכשרות, כולל טיפול בתחום הקוגניטיבי, פסיכו-אונקולוגיה, טיפול פליאטיבי, גרונטולוגיה ועוד ועוד ועוד. אני חייב לציין, בתור מי שלומד בלימודי ההמשך באוניברסיטת בן גוריון, דוקטור טלי סמסון היא דמות בולטת במחלקה לרפואת משפחה, וממשיכה ללמד ולהנחות מתמחים על בסיס שבועי, כמעט כל שבוע אנחנו שומעים ולומדים ממנה.
רק בשביל הסשן הזה היה שווה להתנדב לתוך כל העולם הזה, לא?
כן, כן. ודוקטור אילן יהושע, בוגר לימודי רפואה באוניברסיטת בן גוריון, התמחה ברפואת משפחה במכבי. לפני כמה שנים נסע לתמוך באשתו שנסע לפלושיפ באוסטרליה, ומצא את עצמו במרפאה באמצע שום מקום
על אי בודד, וממה שהבנתי משיחות קודמות איתו, מדובר היה באירוע משנה חיים מבחינה גם אישית וגם מקצועית, שלימד אותו שרופא משפחה צריך להיות מעשי, עצמאי ובעל מסוגלות גבוהה יותר ממה שאנחנו רגילים לראות בארץ. בהתאם, הוא החליט לפתוח את בית הספר למיומנויות, המהווה חלק מהכשרת רופאי המשפחה בקופת חולים מכבי.
כיום הוא מנהל המחלקה הדרומית להתמחות ברפואת משפחה במכבי, ורופא משפחה בקריית גת. אז האמת, הסיבה שהזמנו את אילן, חוץ מהיותו רופא משפחה בכיר, הזמנו אותו כי הוא רק השלים בידוד לפני כמה ימים. נכון אילן?
נכון מאוד.
איך זה קרה?
אז ככה, כמובן שהגיעו בתחילת התהליך, גם המטופלים כולנו היינו מבולבלים ועוד לא מודעים לגמרי לעובדות. יום אחרי יום יצאו הנחיות הקודמות, שאתה יודע, עד שעוד לא התרגלת להם, התחילו הנחיות חדשות. מה שקרה, שהגיע מטופל שנחת שעתיים לפני הסגר של טיסות מניו יורק, בהנחיה שנתנו לו זה שהוא יכול לצאת מהבידוד, למרות שהוא כבר הכניס את עצמו לבידוד. לצערי, הוא היה עם סימפטומים, הוא הגיע אליי, עד שהבנתי את הסיפור הזה מהאנמנזה ש לא מיד רצה ושאלה אותו, רגע חזרת מניו יורק, אלא על דברים אחרים, כבר נחשפתי אליו, ובעצם לא הייתה לי ברירה אלא להיכנס לבידוד, הוא בינתיים כבר בשלבי החלמה, הסתבר שבמטוס שהוא בא ממנו היו עוד לא מעט חולי קורונה, כמה עשרות האמת, אחרי השוק הראשוני הבנתי שאין ברירה, אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות, גם כדוגמה אישית, לשמחתי אחרים לא היו צריכים, אחרים באותו מתקן, לא היו חייבים להיכנס, עשו שם תחקיר אפידמיולוגי שהראה שמישה בחדרים ולא במגע איתו, יכול היה לצאת, לא להיכנס לבידוד ולהמשיך את העבודה.
ומחשבות ראשוניות של, אוקיי, אני עכשיו צריך להיכנס לבידוד, מה אני אורז, את הדובי, את הספר, מה אני מביא איתי?
הפרט שהזכרת זה שאשתי היא מנהלת טיפול נמרץ ילדים באסותא, וכמו שאתם יודעים, או אולי לא מספיק יודעים, מי שחוטף הכי הרבה בעולם ובמקומות הכי אומללים, כגון איטליה וארצות הברית, כולל תמותה, זה הרופאים האלו, הטיפול נמרץ והמרדימים. התמותה שלהם והתחלואה היא אסטרונומית. אז המחשבות האלה זה הראשונות שרצו לי כל הזמן, ועדיין רצות, זה רק הולך ומחמיר. אבל אז הבידוד אמר לי, רגע, אז לפחות אני אהיה בבית, כי היא תהיה פחות ופחות, וזה קצת הרגיעה. מה שכן הבנתי, יש לי 4 ילדים, ואחת בת 4.5, לעשות את הבידוד כמו שכתוב בספר, זה יהיה incompatible with life, או בלתי אפשרי לביצוע. אז עשיתי הכי טוב שאפשר, ודבר נוסף שעלה לי בראש, שאני לא יכול לתת לילדים להשתגע, ויש לנו חצר גדולה, יש לנו משק יותר נכון, אז אמרתי שעשיתי להם מה שנקרא עבודות יזומות, במקרה הזה זה היה לקנות עצים, להפעיל אותם שיבנו בית בית עץ, ואכן זה יצא לפועל, מיד מחשבות אופרטיביות, כמו שאני עושה בהרבה דברים, כדי לא להיכנס לאיזשהו משבר כזה ואחר, הדברים הראשונים שאני עושה זה מחשבות אופרטיביות, מה אפשר לעשות תכלס.
נשמע נהדר, ואתה נגעת בהרבה דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, לגבי הצורה שבה אנחנו יכולים לעזור למבודדים, איך להחליט כיצד להתמודד עם מצוקת הבידוד כאשר הם מגיעים. אם לפני שאנחנו נתחיל את השיחה, משהו שאני ניסיתי להנהיג בעבר וקצת ברחנו לנו ועכשיו אני אנסה לחזור אליו, זה אתם בתור שני אנשי מקצוע בכירים עם כבר הרבה ניסיון. איזה טיפ יש לכם למתמחה או אפילו סטודנט בתחילת הדרך? ספר לקרוא, הכשרה לעבור?
ההמלצה שאני חוזר עליה חזור ושנו לכל מי שבעולם הרפואה, זה גם אם אתה רגיל לא להיות בן אדם שהוא בתוך הקופסה, זאת אומרת, אתה רגיל כל מיני שהדברים יהיו מאוד דוגמטיים ובנויים, אין לך שום ברירה ומנוס לפתח יכולות של לצאת מחוץ לקופסה כל הזמן ולהמציא את עצמך מחדש. גם בתור סטודנט, אני לא מדבר עכשיו על משהו שרק תגיע להיות מומחה כבר ואז תעשה את זה. וגיל, דיברנו על זה טיפה אתמול, אבל בגדול להבין שהדברים משתנים ומשתנים בקצב, וזה לא שישאלו אותנו, לאן לשנות אותם ואיך לשנות אותם. הם השתנו וצריך ממש לפתח את התכונה הזאת של יכולת להיות חתול שנופל על הרגליים, להיות מישהו שמבין שזה מה שהשתנה וכאן אפשר להמשיך, ואין טעם להגיד אבל זה לא בסדר או כך היה אתמול וכולי. עולם הרפואה הולך להשתנות אקספוננציאלית, משתנה, לא הולך להשתנות, עולם הלימוד ברפואה וכולי, ולכן הטיפ שלי לנסות לרחרח כל הזמן, איכן השינויים הולכים לבוא, וכל הזמן להיות on top of things, לא להיות אלה שנגררים, זאת אומרת להיות כל הזמן אלה שיכולים להבין מה קורה, להתחבר לזה, כמו שלמשל מה שאתה עושה כאן גיל, שזה מדהים ויפה מאוד, ועוד כל מיני דרכים כאלה ואחרות, זה חלק מהעניין גם של בית ספר למיומנויות, שזה יהיה פלטפורמה שנותנת לאנשים יכולת על גביו לייצר כל פעם קורסים חדשים שיתנו להם יכולת להתמודד עם השינויים שקורים בחיים. אז הטיפ העיקרי שלי זה להיות מאוד מאוד גמישים, זה לא טיפ שהייתי נותן לפני, אני יודע מה, 7-8 שנים, הייתי אומר להם תלמדו, תעבדו קשה ובייחוד בייחוד בייחוד תשתלמו הרבה ותשימו hands on, אני עדיין אומר את זה, זה לא שאני מפסיק לומר את זה, זה נורא נורא חשוב, אבל הדבר אולי הוא לא פחות חשוב זה להיות כל הזמן ערוכים לשינויים, זה הטיפ שלי.
תודה, טלי.
במה שאני יכולה לתת טיפים לסטודנטים לרפואה, ומתמחים ברפואת משפחה, זה אם אני ככה ממש ממשיכה את מה שאילן אמר, זה לצאת מהמסגרת. יש לכם את המאגרי מידע שלכם, שאתם מיומנים בהם וממש ממש שולטים בהם, תרחיבו את החיפושים גם לתחומים אחרים, ביו-פסיכו-סוציאלי, ותגלו עולמות שלמים. אין משהו ספציפי שאפשר להגיד, קחו את זה ותהיו ב-safe zone. אלא להפך, כל הזמן להתגלגל בתוך העולם של הידע שהוא בלתי, בלתי נדלה היום.
אכן, אכן. טוב, תודה. בואו נתחיל. האמת, כהכנה לפרק, אני קראתי קצת על הרקע ההיסטורי של בידוד, ובכלל הבנתי שאנחנו משתמשים במילה הלא נכונה. אנחנו בכלל צריכים לומר הסגר. בידוד זה המצב שבו אנחנו מבודדים חולה אמיתי, מאובחן, בכדי למנוע ממנו להדביק את שאר האוכלוסייה. במונחים של היום מדובר במאושפזים במחלקות הקורונה או אפילו אשפוז הבית של החולים הקלים. זאת לעומת הסגר, שהוא מצב שבו אדם החשוד לחשיפה או לפיתוח המחלה בהמשך מנותק מהחברה בכדי להמשיך לעקוב אחרי תסמיניו, שמה יפתח אותם ואז יקבל את ההבחנה המסודרת ובכך למנוע את ההדבקה שאולי תתרחש בהמשך. הבידוד זה שיטת בריאות ציבור עתיקה, כמו שתיארתי בתחילת הפרק. המילה קוארנטין באנגלית מגיעה מהמילה הוונציאנית קוארנטנה, מלשון 40, 40 יום שבהם נושאי ספינות שהיו מגיעות לערי מדינות באזור איטליה, היו נדרשים להיכנס לבידוד של 40 יום. כל זה התרחש בתקופה של אחרי המגפה השחורה באירופה, ואותם אנשים היו או נשארים על הספינות או עוברים לאיים סמוכים, מעבירים 40 יום שבמהלכם היו מנטרים אותם ובודקים אותם להופעת תסמינים. מי שלא היה מפתח את התסמינים, היה רשאי להמשיך לעלות על האונייה ולהתקדם אל עיר המדינה המרכזית.
40 יום בלי נטפליקס.
40 יום בלי נטפליקס, זה בהחלט אתגר משמעותי, נכון מני. במהלך המאות ה-19 והמאה ה-20 התחילו להנהיג שיטה נוספת שנקראת קורדון סניטר, אזורים גיאוגרפיים שלמים שנותקו אחד מהשני. זאת אומרת, הבידוד לא היה לאזור מוגבל קטן עבור אדם ספציפי, אלא אוכלוסייה שלמה שנכנסה למין הסגר אזורי. אתה יכול לטייל בעיר, אבל אתה לא יכול ללכת לטייל לעיר הסמוכה. ומונח נוסף שאני גיליתי שהוגדר רק לפני כמה שנים, ב-2006, נקרא Protective Sequestration. הוא הוגדר על ידי הווארד מרקל ושותפיו במאמר קטן וחמוד בין 4 עמודים בלבד. המחקר שלהם שעסק במציאת קהילות בארצות הברית שלא נדבקו בשפעת הספרדית, תוך כדי ניסיון להבין למה אותם קהילות לא נדבקו וכיצד הם הגנו על עצמם מהמגפה. הם זיהו 6 קהילות שלא נדבקו בשפעת הספרדית, ומה שאפיין את אותן קהילות היו שני מאפיינים עיקריים. ניתוק גיאוגרפי שכמובן הקל על בידוד האוכלוסייה, ומנהיגות חזקה ומעורבת שיכלה לרתום את שיתוף הפעולה של כל האוכלוסייה על כל מרכיביה, בשמירה על מניעת כניסת המחלה אל תוך הקהילה.
אם ניישם את המונח הזה, Protective Sequestration, זה מה שהיום אנחנו עושים למעשה לרוב הקשישים. אני לא ראיתי את ההורים שלי כבר חודש, הם אמרו לי, אנחנו לא רוצים שתבוא אלינו, הם ממש מפחדים ממני ומהילדים, הם שם, עצורים בבית. כל הרצון שלי לשיחה הזאת התחיל בעקבות חשיפה למאמר שהתפרסם באמצע חודש מרץ, הוא נקרא The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It, Rapid Review of Evidence. באמת מחשבה שמישהו נתן על העובדה שאנחנו מכניסים כמויות גדולות מאוד של אוכלוסייה לבידוד, ואנחנו לא באמת יודעים מה יקרה בעקבות כך. זה מה שנחוץ, זה מה שכולם מסכימים שצריך לקרות, אף אחד באותו שלב לפחות לא נראה שנתן את הדעת יותר מדי על מה שיקרה בעקבות כך. המחקר הוא סקירת ספרות של 24 מחקרים שונים שעסקו בהשלכות הפסיכולוגיות של הבידוד שנעשו במהלך המגפות הגדולות, אבל בתכלס הן היו קטנות, של שני העשורים האחרונים. אנחנו מדברים על מגפות הסארס, המרס, ה-H1N1, איבולה, וכן שפעת הסוסים. מני, אתה שמעת על שפעת הסוסים?
לא, האמת שלא...
אז זהו, מתברר שבשנת 2007 הייתה אקוויין אינפלואנזה שרצה באוסטרליה, ובעיקר כדי להגן על הסוסים עצמם, חוות שלמות נכנסו לבידוד, כולל בעלי החוות ועובדי החוות, ובעקבות הקריאה של המאמר הזה, אני כרופא משפחה פתאום מבין שלא רק שאני צריך עכשיו לנהל מעקב צמוד אחרי המבודדים שלי ולחשוב מי מהם פתאום מתחיל לפתח תסמינים של מצוקה נשימתית בעקבות ARDS וסופה ציטוקינית שעומדת כל שנייה להופיע, אלא עכשיו אני גם צריך לחשוב מי הולך להיפגע מהבידוד עצמו. זאת אומרת, הבידוד הוא לא רק כלי וטיפול, אלא הוא גם יוצר בעיות משל עצמם, ואני עכשיו צריך להתחיל לדאוג למטופל, לא רק על מה שקורה לו בתוך הבידוד, גם מה שיקרה אחר כך בעקבותיו. טלי, ממה שאת יודעת כרגע, אם היינו מגדירים תחומי החיים של אדם ביום יום, וכיצד התחומים האלה מושפעים מהכניסה לבידוד, אם ננסה קצת לשים בקבוצות את אותם תחומים, איך הם משתנים באותו רגע?
כעיקרון, אם אני אתחיל אפילו בסולם הצרכים של מאסלו, אז אנחנו יכולים לראות שמהרובד הבסיסי ביותר של הצרכים החיוניים הקיומיים של הספקת מזון ותרופות ועד הצרכים הגבוהים ביותר של הגשמה, יש ערעור על כל מערך הצרכים של האדם. אז אנחנו יוצרים אוטונומים, וחשוב, האוטונומיה שלנו מאוד חשובה לנו, אנחנו נעים בתחושת שליטה על כל מה שקורה בחיינו. אני משתמש במילה תחושה, כי כמובן שאין שליטה, אבל תחושת השליטה מאוד חשובה, והבידוד באופן מיידי מצמצם ולמעשה מבטל את האוטונומיה, עד לרמה שאנשים מרגישים שאין להם שליטה על שום דבר ושום פרק זמן במהלך היום שלהם, או אפילו וגם בעיקר השפעה על הסיטואציה. אין לנו ממש השפעה על התפשטות הווירוס, על הידיעה אם נדבק או לא נדבק, גם בשלב אחר ההידבקות הסימפטומים מופיעים כמה ימים אחרי, אז למעשה בכל רגע נתון יכול להיות שמשהו מתרחש ברגע זה ממש, ואני מדביק את האנשים היקרים לי ולא יודע. קומפטנטיות זה דבר מאוד משמעותי, אנשים, תחושת הערך העצמי, ה-well-being שלנו מושפע מאוד מהיכולת שלנו לבצע משימות, בין אם זה יומיומיות ושגרתיות, ובין אם זה משימות ברומו של עולם, ואנחנו נעים כל הזמן במרחב הזה בין הכאן ועכשיו, לבין קידום מטרות ארוכות טווח שלנו. ועוד הפעם, המצב כרגע ובסביבה שבה אנחנו חיים, מבטל את הכל, אם זה יציאה לעבודה, ואם זה קניות, ואם זה ניהול סדר היום שלי, ועד משימות ארוכות כבר שאני פועל להשגתן כבר הרבה מאוד זמן. ואני חושבת שהבטן הרכה של כולנו זה הצורך הקיומי הבסיסי שלנו בקשר לזולת משמעותי, עם אנשים יקרים לנו, קשר, צורך במגע, חיוך, בקשר עין, הכל מנותק בבת אחת והופך להיות מורכב ולא ברור מאליו. הזכרת את ההורים שלך, אז לכל אחד מאיתנו יש מי שמדבר על הנכדים שהוא לא רואה, ומי שמדבר על הילדים המרוחקים, ומי שמדבר על חברים, ולכן שלושת הרבדים האלה מתערבים באחת, זה אפילו לא תהליך הדרגתי, אלא זה בבת אחת, וזה מאוד מאוד מקשה על כולם.
אילן, בוא תספר לנו קצת, מה החוויה שלך הייתה בתוך הבידוד מבחינת אתגרים? איזה אתגרים צצו?
האתגר העיקרי זה, יש איזה דבר מעניין שקורה כאן, אתה בבידוד אמנם, אבל אז, וזה דבר כנראה אופייני לישראל, כי אני שעבדתי באוסטרליה, לא ראיתי דברים כאלה, אין לך הרשאה להיות בבידוד, אתה יכול להגיד שזה אולי לטובה, אתה צריך להמשיך לעבוד, בין אם זה במרפאה, שאתה אמור להמשיך לתת מענה טלפוני, מהבית, לבין אם זה בתפקידים האחרים, שמצופה שאתה אפילו תיתן כתף יותר מאשר קודם, כי אתה בבידוד, אתה לא עובד. וזו חוויה לא פשוטה, כי יש משהו בבידוד, תרצה או לא תרצה, שעובד עליך פסיכולוגית, שגורם לך לאיזשהו נתק, בייחוד המשמעות של הבידוד הזה, היא כמה שאפשר להתעלם מנה, וכמה שאתה רופא ומדבר בהיגיון, החלק, קרא לו האגו, לא הסופר אגו, החלק הפנימי שלך מאוד מאוד מודאג. והוא אומר, רגע, אתה לא סתם בבידוד, אתה יכול לפתח מחלה, ואתה יכול לפתח מחלה, ואנשים סביבך יכולים לפתח מחלה, והמחלה היא לא בהכרח תהיה קלה. זאת אומרת, כל מה שאתה מנסה להשקיט את הדבר הזה, זה לא מאפשר לך לעשות את זה. המחשבה הזאת כמובן שינה שם, ואז זה בעצם גוזל המון מעולמך הפנימי, ועם זאת אתה מצופה לעבוד, וחלקנו היום מצופים אפילו לעבוד המון, לא פשוט בכלל. זאת אומרת, זה לא הרגשה פשוטה, ולא רק שאתה מצופה לעבוד, אתה אמור לתת מענים לאנשים שאו במצבך, או במצב יותר גרוע, או במצוקות כאלה ואחרות, כאשר ביום יום יש לנו את המבנה הפסיכולוגי שלנו שמאפשר לנו לעשות את זה, או הוא קצת יתערר.
נשמע מר, האמת מעניין, לא חשבתי בכלל על המורכבות הנוספת שלך כרופא, שגם מרגיש לא נוח עם זה שהוא עוזב את הצוות ולא עוזר, כי זה תמיד אתגר אצלנו, תמיד האנשים מרגישים צורך להגיע לעבוד אפילו כשהם חולים. ובנוסף לזה גם הדרישה מצד המערכת, שכולם חושבים שאתה יושב בבית ונינוח. במעבר על אותו מאמר סקירה, הם מתארים בעיקר התמודדות עם החוסר ודאות, כמו שציינת, מחשבות על פיתוח התסמינים, חשש מפני הדבקה של בני המשפחה. היו כאלה שהיו בעלי צורת חשיבה קטסטרופלית, זאת אומרת, הם כל הזמן התעסקו במה עומד לקרות, כל הזמן התעסקו בקבלת עדכוני מידע, חשש, האם הם יודעים מספיק, האם הם לא יודעים מספיק. עוד אתגר מאוד גדול שלהם זה היעדר גישה על המידע, וזה אני חושב משהו שכולנו חווים, בין אם זה כאנשי מקצוע ובין אם זה סתם כאזרחים, זה שלא באמת יודעים מה קורה.
רשויות שונות מפרסמות הוראות ותקנות שונות, לפעמים אפילו סותרות. דוגמה בולטת בשבוע האחרון היה הנושא המסכות, שלא ברור האם כדאי או לא כדאי לשים מסכה בציבור, מאיזה חומר צריכה להיות המסכה, ולמשך כמה זמן מותר לשים אותה. אתגרים נוספים שעלו זה התסכול על תחושת הבידוד, שבירת השגרה, היעדר גישה, כפי שטלי ציינה, היעדר גישה למצרכים בסיסיים, אוכל, מזון, תרופות, מד חום כדי לדעת האם אני מפתח תסמינים. אני יכול לדמיין אדם שנמצא בבידוד ואין לו מושג איך לעקוב אחרי עצמו. אם היה לו מד חום פשוט, אולי זה היה עוזר להפיק חלק מהחשש. וכמובן, ככל שהבידוד ממשיך וככל שההרגשה של חוסר השליטה ממשיכה, אז איתם המצוקה עולה. אני רוצה להכיר לכם כמה קטעים מתוך מאמר איכותני שמסכם את חוויות צוות רפואי שנכנס לבידוד בעקבות חשיפה לחולי סארס בקנדה בשנת 2003. As workers experienced a loss of freedom, they likened quarantine to prison. ואז היא, אותה מרואיינת אומרת, just the ability to go out, I'm thinking, is this what prisoners feel like? ומטופלת אחרת שנכנסה לבידוד בבית עם הילדים, היא כותבת, she was frightened of getting sick. היא מדברת על הבת שלה, if she saw me. Without the mask, she would scream, mommy, your mask! The whole experience put a lot of stress on her. זאת אומרת, היא חשבה שאימא שלה ממש מסוכנת והייתה נכנסת ללחץ אם אימא שלה הייתה מסתובבת בלי המסכה.
זהו, בשלב הזה בשל אורך השיחה החלטנו לחצות את הפרק לשתיים. בנקודה הזאת אנחנו כרגע נפסיק. אתם יכולים לעבור מיד לפרק הבא כדי לשמוע את המשך השיחה. האזנה נעימה.